אנחנו ביום ראשון לפרשת כי תישא, פרק ל' פסוק י' א'. מדבר אדוני אל משה לאמור, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו לאדוני בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. אומר שכי תישא, פירוש המילה תישא זה לשון קבלה. מה פירוש כי תישא? כשאתה תרצה לקבל את הסיכום של בני ישראל, אז התורה אומרת לנו איך מגיעים ליעד, איך סופרים אותם כדי שנדע לקבל את המסקנה, את הסכום הסופי. זה רש"י ממשיך ואומר, כתרגומו, איך אונקלוס מתרגם את המילים כי תישא? הרי תקבל, זה לשון קבלה, דהיינו, כשתחפוץ לקבל סכום מניינם, לדעת כמה הם, כי פירוש המילה ראש, במקרה הזה, לפי פשוטו של מקרא, ראש בני ישראל, ראש זה הסיכום, הסך הכל. הסך הכל זה הראש. אז אם תישא את ראש בני ישראל, תרצה לדעת ולקבל את הסך הכל כמה בני ישראל ישנם, אל תמנם לגולגולת, אלא ייתנו כל אחד מחצית השקל, ותמנה את השקלים ותדע מניינם. בצורה כזו סופרים אותם. ולא יהיה בהם נגף, אומר רש"י, שהמניין שולט בעין הרע. והדבר בא עליהם, כשסופרים אנשים באופן ישיר זה מביא עין הרע, וחלילה זה יכול להביא מגפה של דבר, כמו שמצינו במי דוד. כך היה אצל דוד המלך, שהוא ספר אותם ישיר וקרה מה שקרה. אז מזה לומדים פסוק י' ג', זה פסוק י' ג', זה ייתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקל בשקל הקודש, 20 גירה שקל, מחצית השקל תרומה לאדוני. אומר רש"י, זה ייתנו, הראה לו כמין מטבע של אש. כי אם כתוב זה, כל פעם שכתוב זה, אז פירושו שאפשר להראות באצבע על מה מדובר. אז אם הוא אומר לו זה ייתנו, אז הוא הראה לו כמין מטבע של אש, ומשקלה מחצית השקל, ואמר לו כזה ייתנו. העובר על הפקודים, מי ייתן? כל יהודי. כל יהודי נקרא כאן עובר על הפקודים. מה זה נקרא עובר על הפקודים? ורש"י, דרך המונים מעבירים את הנמנים זה אחר זה. כשאתה סופר, אתה פשוט מעביר אותם אחד אחרי השני. זה נקרא עובר על הפקודים, כל מי שעובר על המניין. וכן, ככה נלמד בעזרת השם בסוף ספר היקרא, כתוב שם כל אשר יעבור תחת השעבד, שם מדובר שסופרים כבשים. אתה רוצה לדעת? ולספור שהעשירי יהיה קודש להשם, זה מעשר, שם גם כתוב כל אשר יעבור, זאת אומרת מעבירים אותם. אותו דבר גם כל העובר על הפקודים, כל מי שעובר כשסופרים את בני ישראל. וכן מביא רש"י הוכחה נוספת, כתוב מירמיהו, תעבורנה הצאן על ידי מונה, שמונים אותם הם עוברים. מחצית השקל בשקל הקודש, צריך לתת מחצית של שקל, מחצית של שקל שהוא נקרא שקל הקודש. מה זה נקרא שקל הקודש? מה שמסביר, במשקל השקל שקצבתי לך לשקול בו שקלי הקודש. יש בתורה במקרים אחרים שהתורה ציינה שמה שצריך להשתמש עם שקלים, ואיפה שהתורה ציינה שצריך להשתמש עם שקלים בעניינים שקשורים לבית המקדש, מיד רש"י יביא על מה מדובר, זה נקרא שקל הקודש. אז אותו שקל הקודש שכתוב בספר ויקרא צריך להשתמש איתו במקרים מסוימים, אז מחצית מאותו שקל הקודש צריך לתת כל יהודי בעת שסופרים אותם.
זה עכשיו שמה שצריכים לתת מחצית השקל.
עכשיו לשים זה זכר למחצית השקל.
יפה, אז מה שוויו? אם לא שוויו זה לא מחצית.
אומר רש"י כגון, מביא רש"י את הדוגמה על איזה שקל מדובר שהוא שקל הקודש, שקלים האמורים מפרשת ערכין ושדה אחוזה, נלמד בעזרת השם בספר ויקרא, שאדם אומר, הערך שלי, אני רוצה לתת מתנה במקום לבית המקדש. אז שם התורה קובעת מה הערך של זכר, נקבה, לפי גילאים, ושם התורה מדברת על שקלים, זה נקרא שקל הקודש. אז המחצית של השקל הקודש צריך לתת פה. 20 גירה שקל. מרש"י, עכשיו פירש לך כמה הוא. עכשיו התורה אומרת לנו כמה באמת זה שקל. אמרנו ששקל הקודש, אבל כמה זה שקל הקודש? פה זה המקום שהתורה מציינת לנו כמה זה שקל הקודש. שקל הקודש זה 20 גירה. מה זה גירה? גירה זה לשון מעה, זה שם של מטבע ידועה שמשתמשים איתה בתורה בהרבה מקומות. גירה ומעה זה אותו מטבע. גירה זה גם מלשון אגורה, מה שאנחנו אומרים אגורה זה רק תוספת א', זה אגורה, זה גירה. וכן בשמואל, כתוב בספר שמואל, הלשון, יבוא להשתחוות לו לאגורת כסף וכיכר לחם. עכשיו רואים את הלשון אגורת כסף. אגורה וגירה זה ממש אותו דבר, רק תוספת של אות א'. אז בשקל יש 20 אגורות, 20 גירה. 20 גירה השקל. אז מחצית השקל זה 10 גירה. אז רש"י ממשיך את החשבון, הוא אומר ככה, שהשקל השלם 4 זוזים. שקל שלם, הערך שלו זה 4 זוז, והזוז מתחילתו 5 מאות. בהתחלה, בזמן משה רבינו, כל זוז היה ערך של 5 מאות. 5 מאות פירוש 5 גירה, 5 אגורות. אז אם לכל זוז היה 5 מאות, אז אם שקל שלם זה 4 זוז, אז כמובן ש4 כפול 5 זה 20 גירה. אלא רש"י משלים לנו את הידע ואומר לנו, באו והוסיפו עליו שטות. אחרי זה, בתקופות מאוחרות יותר, בזמן בית שני, הגדילו את הערך של כל זוז. ואמרו שכל זוז יהיה לא 500, לא 5 גירה, אלא הוסיפו שיהיה 6. ועלו ל-6 מה הכסף. במילא, אז אם כך... כן, אז אם כך, אז אם כל זוז נהיה 6 במקום 5, אז כל שקל זה לא 20 גירה, זה נהיה 24 גירה. אז מחצית מזה זה 12. ומחצית השקל הזה שאמרתי לך, יתנו תרומה להשם. אז בזמן משה רבינו זה היה 10 גירה. בזמן בית שני זה נהיה 12. אז מה לא אמרו בזמן בית שני, ניתן רק 10 כי זמן משה רבינו היה 10. כל זמן לפי המחצית של אותו דור. אז פעם זה יותר, פעם זה פחות, זה לא משנה. העיקר זה המחצית של אותו מדבר. פסוק י' ד'. כל העובר על הפקודים מבין 20 שנה ומעלה ייתן תרומת אדוני. מבין 20 שנה ומעלה, אומר רש"י, לימדך כאן שאין פחות מבין 20 יוצא לצבא ונמנה בכלל אנשים. מזה לומדים, הרי כתוב לפני זה, ונתנו איש כופר נפשו, הלשון איש. אחר כך היה כתוב את הלשון כל העובר על הפקודים. פקודים זה גם מלשון כל מי ש... בא למפקד, למניין, וגם מי שבא לצבא. מאיזה גיל זה? אז פה התורה קבע שזה לא, פחות מבין 20 לא יוצא לצבא, וגם לא נמנה בכלל אנשים. פסוק תתוו, העשיר לא ירבה, והדל לא ימית ממחצית השקל. לתת את תרומת אדוני, לחפר על נפשותיכם. מסביר רש"י, לחפר על נפשותיכם, מה פירוש לחפר על נפשותיכם? למה הנתינה הזו היא כפרה? יש בזה שני פירושים. פירוש אחד, שלא תנקפו על ידי מניין, כי פשוט לא כמו שאמרנו קודם. כיוון שהמניין, ספירת אנשים יכול להביא לחליל המגפה, בזה שסופרים אותם על ידי ממון, אז זה מונע את המגפה, זה מחפר על נפשותיכם, מציל אותם, ולא יקרה כלום. דבר אחר, לחפר על נפשותיכם, מה הכוונה פה? לפי שרמז להם כאן שלוש תרומות, יש כאן בפסוקים הללו שלוש פעמים את המילה תרומה. כתוב בפסוק י' ג' תרומה להשם. פסוק י' ד' כתוב ייתן תרומת השם. ופסוק ת' ו' שקראנו כרגע כתוב לתת את תרומת השם לחפר על נפשותיכם. שלוש פעמים כתוב תרומה, שנכתב כאן שלוש, שנכתב כאן תרומת השם שלוש פעמים. מה הסיבה? אחת, תרומת אדנים. תרומה אחת היה שמזה עשו את האדנים של המשכן, שלמדנו על זה בפרשת תרומה. שמנען, כשהתחילו בנדבת המשכן, תאי שהתחילו לנדב את המשכן, מנו אותם על זה שכל אחד נתן מחצית השקל, ונתנו כל אחד ואחד מחצית השקל, ועלה למעט הכיכר, שנאמר, נלמד בעזרת השם, שכתוב בהמשך פרשת פקודי, וכסף פקודי הידע מעט כיכר, ומהם נעשו האדנים, שנאמר, ויהי מעט כיכר הכסף וגומר. הסוג תרומה הראשונה, זה היה שכל אחד נתן למחצית השקל סכום קבוע, ומזה עשו את האדנים למשכן. והשנית, התרומה השנייה, אף היא על ידי מניין. את התרומה השנייה זה גם היה שכל אחד נתן בדיוק מחצית השקל, ועל ידי זה ספרו אותם, שמנען מישהו כמה משכן, שספרו אותם מתי שהקימו את המשכן. הוא המניין האמור בתחילת חומש הפקודים, זה אותו ספירה שנלמד על זה בעזרת השם בתחילת ספר במדבר, ששם כתוב באחד, לחודש השני בשנה השנית שספרו אותם בשנה השנייה שהם יצאו ממצרים באלף באייר ונתנו כל אחד מחצית השקל. והן, מה הייתה המטרה של המחצית השקל בספירה השנייה? לקנות מהם קורבנות ציבור של כל שנה ושנה, והושבו בהם עניים ועשירים, הקורבנות הללו, עניים ועשירים שווים, וזה התרומה השנייה, ועל אותה תרומה נאמר, לכפר על נפשותיכם. שהקורבנות לכפרה הם באים. זאת אומרת, התרומה הראשונה שכולם נתנו מחצית השקל, עשו מזה אדנים. זה היה חד פעמי, רק שעשו את המשכן. תרומה השנייה של מחצית השקל, היה בשביל שיקנו קורבנות ציבור, וזה חוזר על עצמו מדי שנה בשנה, וזה מה שכתוב לכפר על נפשותיכם, כי הקורבנות באים לכפרה. והשלישית, היא תרומת המשכן, כמו שנאמר, כל מרים תרומת כסף ונחושת. התרומה השלישית זה לא היה סכום קבוע של מחצית, אלא כל אחד נתן כמה שנדבו ליבו, ולא הייתה יד כולם שווה בה, אלא איש איש מה שנדבו ליבו.
זה מה שאומר לא ימיד
ו... סוק תזיין, ולקחת את כסף הכיפורים את בני ישראל, ונתת אותו על עבודת אוהל מועד, והיה לבני ישראל לזיכרון לפני אדוני, לכפר על נפשותיכם. אומר רש"י, כתוב פה, ונתת אותו על עבודת אוהל מועד, למדת, מהלשון הזה אנחנו לומדים, שנצטוו למנותם בתחילת נדבת המשכן אחר מעשה העגל. אומר רש"י, מתי היה כל הסיפור הזה של הנדבות? היה קודם סיפור של חטא העגל. ואחרי חטא העגל הגיע ציווי לבני ישראל שצריך לבנות משכן. ומתי שבני ישראל התחילו לנדב למשכן, אחרי חטא העגל, אז היה הציווי הזה למנות אותם על ידי מחצית השקל. למה היה צריך למנות אותם? מפני שנכנס בהם מגפה, כמו שנאמר, ויגוף השם את העם. בגלל שחטא העגל גרם למגפה, כמו שנלמד בעזרת השם בפרשתנו, שהייתה מגפה, אז מיד אחרי המגפה, אחרי חטא העגל, כשהתחילו לנדב למשכן, אז כל אחד היה צריך לתת מחצית השקל, פשוט לדעת כמה יהודים נשארו. משל לצון החביבה על בעליה שנפל בדבר, שאם הבעלים אוהבים את הצון ודבר נפל והמית חלק מהצון, ומי שפסק אחרי שהדבר הפסיק אמר לו לרועה, בבקשה ממך מנה את צוני ודע כמה נותרו בהם, להודיע שהיא חביבה עליו. כי אם הצון לא חביב, מה אכפת לך כמה צון נשאר? כל שזה חביב אתה סופר אותם. אותו דבר גם פה, מכיוון שהיה מגפה בבני ישראל אחרי חטא העגל ומתו, אז היה צריך למנות ולראות כמה הם. אומר עכשיו רש"י, ואי אפשר לומר שהמניין הזה הוא האמור בחומש הפקודים. אי אפשר להגיד שהמניין הזה שכתוב פה, שספרו אותם, זה אותו מניין שכתוב בחומש הפקודים. למה אי אפשר להגיד שזה אותו מניין? שהרי נאמר בו, על המניין שכתוב בחומש הפקודים, בספר במדבר, כתוב באיזה תאריך זה היה? באחד לחודש השני, כפי שרש"י כבר קודם הביא לנו, שהמניין שהיה בספר במדבר זה היה באחד לחודש השני. מה זה החודש השני? אייר. א' באייר מנו אותם. והמשכן הוקם, מתי המשכן כבר הוקם, מוכן? באחד לחודש הראשון, ב' בניסן, חודש קודם, שנאמר ביום החודש הראשון באחד לחודש תקים. ואמר רש"י אמר פה שמנו אותם אחרי חטא העגל, ומה עשו מהכסף שמנו אותם אחרי חטא העגל? אדנים. אז אם כך, כשעשו את האדנים זה היה לפני ראש חודש ניסן, כי בראש חודש ניסן המשכן כבר עומד. אז המניין הזה שהוא היה אחרי חטא העגל לדעת כמה הם, זה לא המניין שהיה במה שמסופר עליה בספר במדבר. ומהמניין הזה נעשו האדנים בשקלים שלו, שנאמר והיא מעט כיכר הכסף לצקף וגומר. אז מה קורה פה? אז היה כאן מניין אחד שהיה בתחילת נדבת המשכן, מניין שני שכתוב בספר במדבר שזה היה באלף באייר
אחרי,
למדת ששתיים היו. אז מזה אנחנו יודעים שהיו שתי מניינים, אחד בתחילת נדבתם, מניין ראשון כשהם התחילו לנדב, מתי זה היה? אחרי חטא העגל. מתי היה חטא העגל? חטא העגל היה בתמוז, משה רבינו ירד מהר בתמוז ושבר את הלוחות, הלך חזרה להר לעוד 40 יום, ירד ביום כיפור וביא את הלוחות השניים, ואז הגיע הכפרה על חטא העגל, ואז הוא התחיל לצוות אותם לנדב למשכן. זה היה בתשרי, אחר יום הכיפורים בשנה ראשונה. זה היה המניין הראשון, שמהמניין הזה עשו את האדנים, ואחד בשנה שנייה באייר משוקם המשכן. זה בעצם באותו שנה, אבל זה נקרא שנה שנייה, כי השנים מתחלפים בניסן. אז אחרי תשרי, בחודש תשרי מנו אותם פעם ראשונה, ובהמשך כעבור חצי שנה, שזה כבר נקרא שנה שנייה, כי בניסן התחלפה שנה, באלף באייר מנו אותם פעם נוספת.
זה לא הרבה, חצי שנה.
לא, ארבעה חודשים.
חצי שנה בדיוק. תשרי, חשוון, כסלו, טבת, שבט, אדר, ניסן, וא' באייר, מנו אותם עוד הפעם. שם אומר רש"י, לכאורה יש כאן שאלה. כשאנחנו מסתכלים כמה היהודים היה במניין הראשון וכמה היהודים היו במניין השני, זה בדיוק אותו מניין. ואם זה היה בשנה הראשונה וזה היה בשנה השנייה, איך זה יכול להיות שעברה שנה באותו מניין? אומר רש"י, ואם תאמר, וכי אפשר שבשניהם היו ישראל שווים? 600,000 ו-3,550? שהרי בכסף פקודי העידה נאמר כן, מתי שאספו את הכסף של פקודי העידה שנלמד בעזרת השם בהמשך, מה שהם הביאו, בשביל מזה עשו את העננים, כתוב כמה הם היו, 600,000, 3,550. ובחומש הפקודים, כשנגיע לספר במדבר, שזה המניין שהיה באלף באייר, אז בוא נאמר כן, גם שם כתוב אותו דבר, והיו כל הפקודים 600,000 ו-3,550, ולא בשתי שנים היו. זה היה בשנה הראשונה לצאתם ממצרים, וזה היה בשנה השנייה. ואי אפשר שלא היו בשעת מניין הראשון בני 19 שנה שלא נמנו, ובשנייה נעשו בני 20. אמרנו שמונים רק אלה מבני 20, הרי לכאורה ברור שהיו כאלה שבמניין הראשון היו בני 19, ולכן הם לא נכנסו למניין. במניין השני הם כבר גדלו, נהיו בני 20, הם כן היו צריכים להיכנס במניין. אז איך זה יכול להיות אותו דבר? תשובה לדבר, עונה רש"י, התשובה היא, אצל שנות האנשים בשנה אחת נמנו. עונה רש"י, שמבחינת הגילאים שלהם זה נחשב אותו שנה. למה? כי שניהם היו באמת באותו שנה. שניהם היו, הראשון היה בחודש תשרי, והשני היה באותו שנה בחודש אייר. מבחינת שנות יציאה ממצרים זה שנה ראשונה וזה שנה שנייה. מבחינת שנות בריאת עולם זה באותו שנה. אבל למניין יציאת מצרים היו שתי שנים. לפי של יציאת מצרים מונים מניסן כמו ששנים עם המסכת ראש השנה. זה נבנה המשכן בראשונה והוקם בשנייה. המשכן בנו בשנה הראשונה לצאתם ממצרים והקימו את זה בשנה השנייה. כן? למרות שמבחינת כמה מרחק היה חודשים מאז שהתחילו לתרום למשכן עד שהוא נבנה וכבר עמד על טילו. כמה זה חודשים עבר? חצי שנה בסך הכל. אבל מבחינת השנים במניין שהתורה אומרת, היא אומרת, הקימו את זה בשנה הראשונה, הוא נבנה בראשונה והקימו אותו בראש חודש ניסן. ראש חודש ניסן זה כבר שנה שנייה.
אתה מתכוון שבן אדם לא סופר את השנה הזאת לעצמו בגיל.
כן, בגיל זה אותו שנה. אז אלה שהיו בני 19 פה נשארו, הם לא נכנסו למניין השני. ממשיך רש"י ואומר, אבל כמו ששנינו במסכת ראש השנה ונבנה המשכן בראשונה וקם בשנייה, שנתחדשה השנה באחד בניסן. אבל שנות האנשים מנועים למניין שנות עולם המתחילים מתשרי. נמצאו שני המניינים בשנה אחת. המניין הראשון היה בתשרי לאחר יום הכיפורים, שנתרצה המקום לישראל לסלוח להם ונצטבו על המשכן, והשני באחד באייר. על עבודת אוהל מועד, שכתוב פה שצריך לקחת את הכסף הזה ולתת אותו על עבודת אוהל מועד, איזה עבודת אוהל מועד עשו מהכסף הזה, אומר רש"י, הם מדענים שנעשו בו. פה סיימנו את החלק הראשון של השיעור היומי. עכשיו יש עוד עניין. מבין כל כלי המשכן שכבר למדנו עליהם באריכות בפרשת תרומה, יש עוד כלי אחד שהתורה השאירה אותו פה לפרשת כיסה. מדבר אדוני אל משה למור, ועשית כיור נחושת וחנו נחושת לרוחצה. ונתת אותו בין אוהל מועד ובין המזבח, ונתת שם המים. אומר רש"י, כיור כמין דוד גדולה, ולה דדים, דדים זה ברזים, אמריקים בפיה מים. וחנו, מה זה חנו כתרגומו? בסיסי, הבסיס שהכיור עומד עליו. מושב מתוקן לכיור. לרוחצה מוסב על הכיור. המילה רוחצה לא הולכת על, על הקנו. כי הרי כתוב, עשית כיור נחושת, אחר כתוב, וקנו נחושת לרוחצה. כמובן שלא רוחצים מהקנו, רוחצים מהכיור. החנו זה התחתית, אז המילה לרוחצה, למרות שהיא כתובה אחרי וקנו, היא מתייחסת לכיור שכתובה לפני זה. ובין המזבח, איזה מזבח מדובר כאן, שהכיור צריך להיות בין אוהל מועד ובין המזבח? אומר רש"י, מזבח העולה, שכתוב בו שהוא לפני פתח משכן אוהל מועד. לא מדובר על המזבח הזהב שהיה מבפנים, אלא מדובר על המזבח שהיה בחצר, מזבח הנחושת. והיה הכיור משוך קימה ועומד כנגד אוויר שבין המזבח והמשכן. זאת אומרת ככה, המזבח עמד מול הפתח כניסה לאוהל מועד. הכיור, למרות שכתוב שהוא יהיה בין אוהל מועד ובין המזבח, הוא לא היה ממש סתם כאילו את המרחב האווירי בין המזבח לפתח של האוהל. בין המזבח לפתח של האוהל לא הפריע שום דבר. הכיור היה טיפה משוך כמעט, הוא היה רק בשטח שבין המזבח ובין אוהל מועד, אבל הוא לא סגר על הפתח, זה מה שרש"י אומר. והיה כיור משוך כמעט ועומד כנגד אוויר שבין המזבח והמשכן, ואינו מפסיק כלל בינתיים. הכיור לא הפסיק בין המזבח למשכן, לפתח אוהל מועד, אלא הוא אמר קצת משוך הצידה. משום שנאמר, למה חייבים להגיד שהוא לא עמד ממש ביניהם? כי יש פסוק שאומר, ואת מזבח העולה שם פתח משכן אוהל מועד. נלמד בעזרת השם בהמשך התורה, שהתורה מציינת שאת המזבח הוא שם ממש מול הפתח. כלומר, מזבח לפני אוהל מועד. המזבח נמצא ממש מול הפתח והכניסה לאוהל. ואין כיור לפני אוהל מועד, והכיור לא עומד שם ממול. הכיצד, אז איך מתקיימים שני הפסוקים? משוך כמעט כלפי הדרום, הכיור היה יותר קצת דרומה, כך שנויה בזבחים, ככה במסכת זבחים, מתארים לנו את המיקום של הכיור יותר דרומה, יותר בצד, והמזבח היה מול הפתח. פסוק יוטט, ורחצו אהרון ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם. אומר רש"י, את ידיהם ואת רגליהם, בבת אחת היה מקדש ידיו ורגליו, וכך שנים בזבחים, כיצד קידוש ידיים ורגליים, הגמרא שואלת איך הכהנים היו מקדשים את ידיהם ואת רגליהם, מניח ידו הימנית על גבי רגלו הימנית וידו השמאלית על גבי רגלו השמאלית ומקדש, פותח את הברז של הכיור, שם יד על רגל ובבת אחת המים נשפחים לו גם על היד וגם על כף הרגל. הכהנים הרי הלכו יחפים במשכן, okay. במקדש, כי לא היה להם, בין הבגדים לא מנינו גרביים, לא גרביים ולא נעליים, הלכו יחפים, אז הם היו צריכים כל יום לפני העבודה לרחוץ את ידיהם ואת רגליהם, לקדש את עצמם לעבודת המשכן. זה הנטילה שלהם שהם צריכים לעשות. פסוק חף, בבואם אל אוהל מועד ירחצו מים ולא ימותו, או בגישתם אל המזבח לשרת להקטיר רישל האדוני. אומר רש"י, בבואם אל אוהל מועד להקטיר שחרית ובין ארבעים קטורת. מתי שהכהן בא להקטיר קטורת, כמו שלמדנו כבר בפרשה קודמת, שכל יום יש פעמיים ביום שמקטירים קטורת, או להזות מדם פר כהן המשיח, או שכשהכהן עצמו עשה חטא הוא צריך להביא קורבן, אז יש הזיית אדם שצריך לעזות מהדם שלו והוא צריך להיכנס פנימה, או סעירי עבודה זרה, או שכל העדה עשתה טעות בהכוונה של הסנהדרין והגיע למצב שעבדו עבודה זרה, ונלמד את זה בעזרת השם בספר במדבר. אז הם צריכים להביא פער, אז צריך לעזות מהדם שלהם, אז לפני כל עבודה צריך לרחוץ ידיהם ורגליהם. ולא ימותו, אם לא ירחצו ימותו. זאת אומרת, זה תנאי הכרחי, בלי זה אי אפשר לעשות את העבודה. שבתורה נאמרו כללות, ומכלל לא, ואתה שומע, התורה לא צריכה לכתוב את שני הצדדים, מה יהיה אם הם כן יעשו ומה יהיה אם הם לא יעשו. התורה כותבת את הצד החיובי, ואתה צריך להבין לבד מה יקרה הצד השלילי. או בגישתם אל המזבח, כי קודם אמרנו בפסוק, בבואם אל אוהל מועד. אז רש"י ציין לנו איזה פעולות עושים בתוך אוהל מועד. רש"י ציין לנו קטורת, אז היה גם פר כהן משיח וסעירה עבודה זרה. אחר כך כתוב או בגישתם אל המזבח לשרת, אל איזה מזבח החיצון. גם העבודות, לא רק כשעושים דברים בפנים צריך לרחוץ ידיים ורגליים, גם כשעושים כל העבודות שהם עושים במזבח החיצון במזבח הנחושת, שאין כאן ביאת אוהל מועד אלא בחצר, כי כשעושים העבודות במזבח הנחושת לא נכנסים לאוהל מועד אלא נמצאים בשטח החיצון בחצר, גם שם שום עבודה לא עושים, בכבשים שעושים כל יום תמיד של שחר וכן הלאה, שום פעולה אסור לעשות בלי נטילה קודמת. פסוק רב א', ורחצו ידיהם ורגליהם ולא ימותו, והייתה להם חוק עולם לא ולזרו לדורותם. אומר רש"י, ולא ימותו, לחייב מיטה למשמש במזבח ואינו רחוץ ידיים ורגליים. רש"י, ששואל רש"י, כבר אמרנו קודם בפסוק חף ירחצו מים ולא ימותו, למה צריך לכתוב בפסוק חף א' עוד הפעם ורחצו ידיהם ולא ימותו? רש"י פה קודם, אבל לא ימותו היה כתוב ביחס לכניסה לאוהל מועד. הייתי חושב, אם הוא נכנס לתוך אוהל מועד ולא רוחץ, חלילה הוא יוכל למות. אבל אם הוא ניגש למזבח החיצון ולא רוחץ, אז זה לא היה כתוב. אולי שם זה לא בסדר, אבל לא כתוב ולא ימותו. אז זה צריך להיות כתוב עוד בפסוק חף א', ציווי מיוחד ועזרה, שגם על הפעולה במזבח החיצון יש את אותו עזרה. זה מה שרש"י אומר. לחייב מיטה למשמש במזבח ואינו רחוץ ידיים ורגליים, שממיטה הראשונה לא שמענו אלא על הנכנס להיכל. פה סיימנו את החלק השני של השיעור היומי, עכשיו יש את החלק השלישי.
כמה חלקים יש?
זה 4 או 5 נושאים. הנושא השלישי זה היה צריך את כל הכלים של המשכן, היה צריך למשוח עליהם שמן מיוחד, שזה קידש אותם. וכאן התורה עכשיו מתארת לנו איך עושים את השמן הזה, שיש לו גם ריח מאוד טוב, ומה עושים ואיך מורחים אותו על על הכלים, והשמן המשחה, בדיוק, מושכים אותו על הכלים, מושכים אותו על הארון ועל בניו. זה החלק הבא. נראה פסוק כ"ב. מדבר אדוני אל משה לאמור, ואתה, קח לך בסמים ראש, מור דרור 500, וכנמון בסם מחציתו 50 ו-200, וקנה בוסם 50 ו-200. מפרט רש"י מציין מה זה. בסמים ראש, מה זה נקרא בסמים ראש? חשובים, המילה ראש זה חשוב. בסמים זה שם של סמים, אבל ראש, בסמים חשובים. וכנמון בסם, מה זה אומר רש"י? לפי שהכנמון קליפת עץ הוא, יש הוא טוב, ויש בו ריח טוב וטעם, ויש אינו אלא כעץ. לכך הוא צריך לומר כנמון בסם מן הטוב. אל תיקח קליפת עץ סתם, אלא יש את הקליפת עץ מסוימת שיש לה ריח טוב. מחציתו 50 ו-200, אז אם מחציתו זה 50 ו-200, פירושו שבעצם כמה צריך להביא? 500. אז למה לא כתוב במפורש 500, אבל כתוב מחציתו 50 ו-200? אומר רש"י כך, מחצית הבאתו תהי 50 ו-200, נמצא כולו 500, כמו שיעור מור דרור. כי במור דרור אמרנו 500, ואילו בכנמון בסם אומרים מחציתו 50 ו-200. מסביר רש"י, אם כן, למה נאמר בו חצאים? גזירת הכתוב היא להביאו לחצאים. התורה רוצה שדווקא את החלק הזה שנקרא כנמון בסם יביאו בפעמיים, בכל פעם 250. מה הרווח בדבר? להרבות בו שתי הכרעות שאין שוקלין עין בעין, וכך שנויה בקריטות. כששוקלים, אתה לא שוקל בדיוק 0.500 או בדיוק 250, אתה מוסיף קצת. המקוון שאני לוקח, אני צריך לקחת פעמיים 250, אז יוצא שכל פעם אני צריך להוסיף קצת, אז יהיה לי קצת יותר. אז אם היה כתוב רק 500 הייתי מוסיף טיפה, התורה רוצה שדווקא מזה ניתן קצת יותר. וקנה בוסם, אומר רש"י, מה הכוונה? קנה של בוסם, לפי שיש קנים שאינם של בוסם, הוא צריך לומר בוסם. 50 ו-200 סך משקל כולו. פסוק הבא, פסוק כ"ד, וקידה 500 בשקל הקודש, ושמן זית אין. וקידה, אומר רש"י, שם שורש עשב, או בלשון חכמים זה נקרא קציעה. אין, מה זה אין? 12 לוגין. זה 12 לוגין של שמן שצריך לקחת ביחד עם כל זה. עוד מעט נראה מה עושים עם זה. רש"י מיד ממשיך. מנחלקו בו חכמי ישראל, חכמי ישראל נחלקו, מה עשו עם השמן? רבי מאיר אומר, בו שקלו את העיקרים. לקחו את כל אותם בשמים שהציינו קודם בפסוק כ"ג, ושלקו את העיקרים. מה זה נקרא שלקו? שלקו זה נקרא שאתה שם אותם ביחד עם הבשמים הללו, ואתה שולק אותם, דהיינו אתה משרה אותם, ואז הבשמים, ואז השמן יקבל את הריח. הרי אני צריך בסופו של דבר למרוח את השמן הזה על הכלים, אז השמן אני צריך שיהיה לו את הריח הטוב, אז אני שולק את השמן עם אותם בשמים. כך אמר רבי מאיר. מה לו רבי יהודה? תיקח כזו כמות גדולה של בשמים שציינו פה, 500 של מורדרור ו-500 של כנמון בסם ו-250 של קנה בוסם ו-500 של קידה, כמות אדירה של בשמים. כך סך הכל כזו כמות קטנה של 12 לוג שמן, ואתה רוצה לשלוק, ואחר כך אתה עוד רוצה את השמן להשתמש איתו כדי למרוח, לא יישאר לך שמן. הוא אומר, ולא, אז מה טוען, אמר לו רבי יהודה, ולא לסוך את העיקרין אינו סיפק. הוא אומר, אפילו אם תיקח, לא לשלוק, לשלוק זה ממש נספג, אפילו רק אם תמרח את השמן על הפסמים, גם לא יספיק לך. אז איך אתה יכול עוד לשלוק אותו ואחר כך להשתמש עם השמן? אלא, אומר רבי יהודה, אני אגיד לך מה עשו. שראום במים. קודם כל לקחו את כל הפסמים הללו, שרו את זה במים הרבה זמן. מה קרה? הם בלו מים. ממש נסתמו, ספגו מים עד הסוף. זהו, מלאים במים. מה המטרה? שלא יבלעו את השמן. כדי שאחר כך השמן לא ייבלע בהם. ואחר כך הציף עליהם השמן עד שקלט הריח. אחרי זה אתה ממלא את השמן, שם את כל הפסמים הללו בתוך איזה קערה ענקית, שהופך על זה 12 לוק שמן. ואז מה קורה? השמן סופג את הריח, ושום טיפת שמן לא נבלעת בפסמים. וכפחול השמן מעל העיקרין, אחר כך הוא לוקח, משה רבינו ומקנח את השמן מאותם פסמים, ואז הוא חוזר חזרה לאותו כמות של שמן שהיה לו, לא נבלע כלום בפנים, ומצד שני השמן ספג את הריח הטוב של הפסמים. פסוק חפי, ועשית אותו שמן משחת קודש, רוקח מרקחת מעשה רוקח, שמן משחת קודש יהיה. אומר רש"י, רוקח מרקחת, רוקח שם דבר הוא. המילה רוקח, לא אומרים רוקח, אלא רוקח, זה שם דבר, והטעם מוכיח, טעמי המקרא, הטעם הוא על הרייש, לכן זה רוקח, לא רוקח, שהוא למעלה, למעלה זאת אומרת בתחילת המילה, והרי הוא כמו רקע, רגע, ואינו כמו רוגע הים, כמו רוקע הארץ, שהטעם למטה, שם טעמי המקרא על הסוף המילה, פה זה על התחילת המילה, וכל דבר המעורב בחברו, עד שזה כופח מזה, שיש לך שני דברים מעורבים וזה מקבל מזה וזה נותן לזה, או ריח או טעם, קרוי מרקחת. מרקחת זה נקרא דברים מעורבבים שאחד קיבל טעם מהשני, זה נקרא מרקחת. רוקח מרקחת, אם כך מה זה הרצף של שני המילים? רקח, העשוי על ידי אומנות ותערובות. זה כזה תערובת שעושים את זה באומנות בצורה חכמה. מעשה רוקח, פה שימו לב, הטעם הוא על הקוף, ההתנחתה זה על הקוף.
כן.
זה שם האומן בדבר, לאומן קוראים רוקח, רוקח זה לא שם האומן, רוקח זה שם דבר של התערובת הזו. רוקח זה שם האומן, בעל המקצוע שיודע לעשות את המרקחת הזו.
כן.
עכשיו מה עושים עם השמן, פסוק חבב, ומשכת בו את אוהל מועד ואת ארון העדות. אומר רש"י, משכת בו, כל המשיכות כמין כף יוונית, איך מושכים, למדנו על זה כבר בפרשה קודמת, כצורת כף יוונית ככה מושכים את השמן על האוהל, על הארון, חוץ משל מלכים שהם כמין נזר. מתי שמושכים על מלך כדי למשוך אותו למלך, שם עושים לו נזר, עושים לו משיכה כמו אתרה סביב הראש, מקיפים היקף שלם. אבל חוץ מהמשיכת מלכים, כל המשיכות שכתובים פה בפרשתנו, זה משיכה כמין כף. למה כף? כף זה, כבר דיברנו על זה, שזה האות הראשונה של כהונה. כהן, עושים את זה כמין כף.
אבל נגיד יש כאן תשכן מה, רק במקום אחד?
כן, כן, כן.
רק על...
כן, רק על נקודה מסוימת. כן. פסוק חפזיין, ואת השולחן ואת כל כליו, ואת המנורה ואת כליה, ואת מזבח הקטורת, ואת מזבח העולה ואת כל כליו, ואת הכיור ואת קנו, וקידשת אותם, והיו קודש קודשים. כל הנוגע בהם יקדש. ברגע שעשו להם את המשיכה הזו, קידשו את הכלים. אומר רש"י, וקידשת אותם, משיכה זו מקדשתם להיות קודש קודשים. ומה יקדוש אותם? במה בא לידי ביטוי הקדושה של הכלים הללו? כל הנוגע וגומר, מה זה נקרא? כל הראוי לכלי שרת. מי שנכנס לתוכו, קדוש קדושת הגוף. יש כלים שראויים להכניס בהם יבש, ויש כלים שראויים להכניס בהם לח. למשל, היו כלים של שמן, היו כלים של סולת. כל כלי, מה שנכנס לתוכו, שראוי להיכנס לתוכו, היבש לכלי היבש והלך לירח, ברגע שהוא נכנס לתוכו, מכיוון שהוא נכנס לכלי קודש, אז הסולת נהיה קודש. השמן נהיה קודש. במה בא לידי ביטוי שנהיה קודש? להיפסל ביוצא ולינה בטבול יום. ברגע שהוא נהיה קודש, אם הוא יצא, זאת אומרת, הוא היה בתוך שטח המשכן, בתוך שטח החצר, הוא יצא החוצה, אבל לא יכולים להשתמש איתו. למה? כי הוא היה קדוש, אסור לו לצאת. ולינה, מה זה מלינה? שמנו את השמן שצריך לנסח על המזבח, בתוך הכלי, ולא הספקנו לנסח אותו באותו יום, והוא לן בלילה, זה נהיה פסול, תיקח שמן אחר. או בטבול יום, מה זה טבול יום? זה אדם תמה, שהוא כבר טבל, אבל הוא עדיין היה צריך לחכות עד הלילה, כדי שטהרתו תהיה מושלמת. האדם הזה, אם הוא נגע בשמן הזה, או בסולת הזה, אחרי שהוא נכנס לכלי, נפסל. ואינו נפדה לצאת לחולין, וברגע שהוא פסול, אתה גם לא יכול לבוא למישהו ותגיד, חבל על השמן הזה, בוא תקנה את זה, תפדה אותו, והוא ילך לחולין. לא, אי אפשר. ברגע שהוא נהיה קדוש, הוא נפסל, הוא נפסל. אבל דבר שאינו ראוי להם, אין מקצן. אבל אם אני אכניס שמן לתוך כלי של לח, סליחה, לתוך כלי של יבש, או אני אכניס סולת לתוך כלי של שמן, הוא לא יהיה קדוש. רק אם הוא משהו שראוי לאותו כלי. ושנויה היא משנה שלמה אצל מזבח. הדבר הזה כתוב, זה משנה שלמה, פירושו שאין בזה מחלוקת, זה ברור אצל מזבח, לגבי המזבח, זה כתוב במסכת זבחים, כתוב שם. מתוך שנאמר, כל הנוגע במזבח יקדש, יש כזה לשון, כל הנוגע במזבח יקדש, האם יכולים לחשוב, שומע אני בין ראוי, בין שאינו ראוי? מה, כל מי שעולה למזבח, גם אם הוא ראוי לנו, וגם אם הוא לא ראוי, תלמוד לומר כבשים. כתוב מיד אחרי זה כבשים, אז מזה לומדים. מה כבשים ראויים? אף כל ראוי. אם הוא ראוי לעלות על המזבח, אז הוא מקדש. אם הוא לא ראוי לעלות, הוא לא מקדש. עכשיו רש"י נותן הערה כללית. כאן הרי למדנו שמושכים על הכלים, מושכים על המשכן, מה הפירוש של המילה למשוח? אומר רש"י ככה. כל משיכת משכן וכהנים ומלכים, כל המקומות שכתוב את המילה משיכה, על המשכן או על הכהנים או על מלכים שכתוב את המילה משיכה, מתורגם לשון ריבוי. אז אונקלוס מתרגם את המילה משיכה מלשון ריבוי. למה? לפי שאין צורך משיכתם אלא לגדולה. כי שם המשיכה זה למטרה לגדל אותם, להעלות אותם, לרומם אותם. כי כן ניסד המלך, רש"י משתמש כאן בלשון מליצית מלשון מגילת אסתר, כי כן ניסד המלך בראשו, ככה הקדוש ברוך הוא קבע, שזה חינוך גדולתן. מה מגדל את הכלים, מה מגדל את הכהנים? על ידי שמושכים אותם. ושאר משיכות, זה שכתוב בתורה במקומות אחרים את המילה משיכה, למשל למדנו בפרשה קודמת, כגון רקיקים משוכים, או שרש"י מביא פסוק בספר עמוס, כתוב ראשית שמנים המשכו, שם המשיכה, לשון ארמית בהם כלשון עברית, שם בארמית גם מתרגמים אותו דבר משיכה. זאת אומרת, יש משיכה שזה לשון גדולה, יש משיכה שזה כפשוטו למשוח, פשוט למרוח. פה משיכה זה בלשון גדולה. פסוק למד, ואת אהרון ואת בניו תמשך וקידשת אותם לכהן לי. אחרי שציינו, איך עושים את השמן? מה עושים עם השמן? לכם יש כאן עזרה שהשמן הזה מיועד רק למטרה הזו. ואסור לאף אחד לעשות היום דמיון של השמן הזה, ואסור גם מהשמן הזה למרוח על אף אחד, רק על אלה המיועדים לו. זה הפסוקים הבאים. ולבני ישראל תדבר לאמור, שמן משחת קודש יהיה זה לי לדורותיכם. אומר רש"י דבר מעניין, לכאורה כמה שמן היה בהתחלה? 12 לוג. הרי השתמשו קצת עם השמן, גם ערכו את זה על הפסמים. טוב, אחר כך ניגבנו את הכל, מרחנו על הכלים, על הארון. אחרי כל המריחות, לכאורה היה צריך להיות פחות. אומר רש"י, לדורותיכם. מכאן למדו רבותינו לומר שכולו קיים לעתיד לבוא. כל השני מסרלוג, כמה שמרחו, בדרך נס הוא לא התבזבז, הוא נשאר שלם שני מסרלוג. לדורותיכם, עד לעתיד לבוא, יהיה לנו את... לעתיד לבוא כש... יתבנה בית המקדש ויצטרכו את השמן משחת קודש, זה יהיה אותו שמן שעליו אנחנו לומדים פה בפרשת כי תישא.
אסור לעשות ניסיון ולקחת כל הדברים האלה.
הוא נמצא וקיים, שכולו קיים לעתיד לבוא. מאיפה לומדים את זה? אומר רש"י, שכתוב זה, זה בגימטריה תריסר, לא גנבו. זה גימטריה 12. אומר רש"י, הרמז הוא זה, פירושו אותם 12 לוג, לי לדורותיכם, הוא נשאר לדורות עולם. פסוק למד ב', על בשר אדם לא ייסח. ובמתכונתו לא תעשו כמוהו. קודש הוא, קודש יהיה לכם. אומר רש"י, לא ייסח בשני יהודים לשון לא יפעל כמו לא, מה ניתב לך. זאת אומרת, אל תגרום שממנו ייסח, ממנו ימרח על מישהו אחר. על בשר אדם לא ייסח מן השמן הזה עצמו. מאותו שמן שמשה רבינו עשה, אסור למרוח את זה על אף אדם. זה מיועד רק למטרה שלו. דבר נוסף אומרים, ובמתכונתו לא תעשו כמוהו. אסור לאדם היום ללכת לקחת את כל אותם פסמים, למצוא אותם ולהגיד, אני עכשיו רוצה להראות לכם שאני עושה בדיוק אותו דבר כמו משה רבינו. אסור. בסכום סממניו לא תעשו אחר כמוהו במשקל סממנים הללו לפי מידת אין שמן. אסור לקחת היום אין שמן עם הכמות הזו של הסממנים, אסור. אבל אם פיחת או ריבה סממנים, אדם יבוא ויגיד, אני רוצה לעשות אותו דבר, נעשה לא בדיוק. לא מספר 500, אלא 450, לא 12 לוג שמן, אלא 11 וחצי לוג שמן, או 13 לוג שמן, זה אין בעיה. אבל אם פיחת או ריבס הממנים, לפי מידת אין שמן מותר. אם לא מדייקים אותו דבר, כי כתוב בפסוק, הוא במתכונתו. מה זה במתכונתו? אותו מתכונת אסור. מוסיף רש"י יותר מזה, ואף יעשה במתכונתו של זה, ואם גם מישהו יעשה בדיוק אותו דבר, ואמרנו הרי שאסור, אבל מישהו ילך ויעשה, אחרי שיש לי את השמן הזה, אז מישהו ימרח את זה סתם על עצמו. ורש"י אין נסח ממנו חייב. מישהו שיסוך על עצמו בדיוק את אותו שמן, לא חייב שום דבר, אלא הרוקחו. יש איסור לרקוח את המרקחת הזו. אבל אם כבר המרקחת הזו, מישהו עשה את זה באיסור, ויש לי את המרקחת הזו, מותר לי להשתמש איתה. ובמתכונתו, פירוש המילה מתכונתו מרש"י לשון חשבון, כמו מתכונת הלבינים שלמדנו בתחילת הספר, וכן במתכונתה של כתורת, אותו דבר הלשון מתכונתה שכתוב על הכתורת, שנלמד על זה בעזרת השם עוד מספר פסוקים, זה מלשון חשבון. פסוק למד ג', איש אשר ירקח כמו, ואשר ייתן ממנו על זר ונחרט מעמיו. מישהו שעושה מרקחת כזו חייב כרת. מישהו שלוקח את השמן של משה רבינו ומורח על עצמו, חייב כרת. אשר ייתן ממנו מאותו של משה על זר, מה פירוש על זר? לא שאינה צורך כהונה ומלכות, לא למרוח מלך, או לא על כהן, חייב מיתה. בזה סיימנו עוד נושא. עכשיו אנחנו עוברים לנושא הבא, על הכתורת. עכשיו אנחנו נלמד מספר פסוקים, שאנחנו אומרים את זה כל יום. אנחנו אומרים את זה כל יום בתחילת הבוקר בתפילה. עכשיו אנחנו נראה מה אנחנו אומרים. היום אמר אדוני אל משה, קח לך סמים, נטף ושחלת וחלבנה, סמים ולבונה זכה, בד בבד יהיה. פה בפסוק הזה אנחנו לומדים על 11 סממני הכתורת. למרות שלא קראנו פה 11 שמות, מיד נראה איך מרומס כאן כל 11 סממנים. אומר רש"י קודם כל מציין חלק ממה זה נטף, הוא צרי, זה מה שנקרא צרי, ועל שם שאינו אלא שרף הנוטף מעצי הכתף, הצרי הזה זה שרף שיוצא מעץ, קרוי נטף. נטף זה לא השם של הבוסם, זה רק הצורה איך של הנזיפה. ובלעז קוראים לזה גומה, והצרי קוראים לו טיריאקה. זה שם של תרופה כזו שעושים את זה משרף של עץ. ושחלת, אומר רש"י, מה זה? שורש בוסם חלק, הוא מציר כציפורן, כמו ציפורן שהיא מהירה, היא חלקה, היא נוצצת, ככה השחלת, זה היה בוסם כזה, שורש נוצץ. ובלשון המשנה קרוי ציפורן, לכן המשנה קוראים לו ציפורן, כי הוא דומה לציפורן בצורת הניצוץ שלו. וזהו שתרגם אונקלוס ותופרה. אונקלוס אומר תופרה כי ציפורניים, התרגום של ציפורניים זה תופרנה. הסיפורניים זה אותו תרגום של שחלת, אותו דבר. וחלבנה, בוסם שריחו רע, וקוראים לו גלבנה. למה צריך לשים בוסם עם ריח רע בתוך סממני הקטורת? ומנעה, כתוב בין סממני הקטורת, שמנו את החלבנה באמצע, לא כתבנו אותה בסוף, באמצע, ללמדנו שלא יקל בינינו לצרף עמנו באגודת העניותינו ותפילותינו את פושי ישראל שיהיו נמנים עמנו. כאשר אנחנו עושים תענית ותפילה, צריך שיהיה גם אנשים שהם נראים לנו כפושי ישראל, בוודאי כשהם באים ומתחרטים ומתעוררים, צריך לצרף את כולם. גם את החלבנה מצרפים לסממני הקטורת. סמים, שכתוב עוד הפעם, אחרים. מה זה אחרים? באותו כמות שהבאנו, אותו כמות תחזור עליה. דיינו, בוא נעשה חשבון. בהתחלה כתוב סמים, כמה זה מינימום? שמים לשון רבים, אבל מינימום כמה זה? שניים. נטף, שלוש. ושחלת, ארבע. חלבנה, חמש. שמים עוד הפעם אותו כמות כמו שהיינו עד עכשיו?
שתיים.
לא.
שבע. לא, שבע.
למה שבע?
אה, עוד פעם כמו
עוד פעם כמו, עד פה הגענו לחמש. עוד הפעם שמים אותו כמות?
עשר.
ולבונה זכה, זה 11. כמו שרש"י אומר, ולבונה זכה, מכאן למדו רבותינו, 11 סממנים נאמרו לו למשה בסיני. אם הלבונה זכה היה כתוב, אם הלבונה זכה היה כתוב לפני המילה סמים, אז היינו מגיעים ל-12, לא ל-11. כן? כיוון שהלבונה זכה כתובה אחרי, מזה למדים שיש לנו 11. איך רש"י עושה את החשבון? מיעוט סמים, 2. נטף ושחלת וחלבנה, 3. הרי 5. סמים, לרבות עוד כמו אלו, הרי עשרה. ולבונה, הרי אחד עשר. ואלו הם, רש"י אומר את השמות שלהם. הצרי, והציפורן, החלבנה, והלבונה, מור וקציה, שיבולת נרד, וחרקום, הרי שמונה. שהשיבולת ונרד אחד, זה דבר אחד שקוראים לו שיבולת נרד. שהנרד דומה לשיבולת. הקושט, והכילופה, והכינמון. הרי אחד עשר. ורש"י בורית קרשינה שאנחנו מביאים אותה ברשימה אינו נקטר. בורית קרשינה זה לא מהסממנים שמכתירים אותה, אלא בו שפין את הציפורן ללבנה שתהיינה. אותו ציפורן צריך להשתמש עם בורית קרשינה לנקות אותה. הבורית קרשינה אומר רש"י זה לא אחד מהאחד עשר, אחד עשר זה מכתירים, ובורית קרשינה לא מכתירים. בד בבד יהיה, אומר רש"י, מה הכוונה? אילו ארבע נזכרים כאן, אותם ארבע סממנים שהזכרנו פה, שזה נטף, שחלת, חלבנה ולבונה זכה, יהיו שווין משקל במשקל. לוקחים אותם באותו כמות בדיוק, כמשקלו של זה, כך משקלו של זה. וכן שנינו, ככה גם למדנו במסכת קריטות, השרי והציפורן, החלבנה והלבונה, משקל, 70-70 ענה, אנחנו רואים את זה בתפילה, 70-70 ענה, פירושו שכל אחד היה בדיוק 70. ולשון בד, מה פירוש המילה בד? נראה בעיניי שהוא לשון יחיד. בד זה מלשון יחיד. מה פירוש בד בבד? אחד באחד יהיה. פירושו זה כמו זה. פסוק למדי, ועשית אותה כתורת, רוקח, מעשה רוקח, ממולח, טהור קודש. אומר רש"י, ממולח כתרגומו. איך אונגלוס מתרגם את המילה ממולח? אנחנו חושבים ממולח ועושים מלח, לא. ממולח זה אומר אונגלוס מערב, מלשון לערבב. ממולח זה מעורבב, אומר רש"י, מעורב, שיערב שחיקתן יפה יפה זה עם זה. לאיפה אנחנו יודעים, איפה מצאנו שהמילה לערבב זה מלשון ממולח? ואומר אני שדומה לו, כתוב ואירו המלאכים, מלאכים זה שמוליך את הספינה, למה קוראים לו מלאך? פה כתוב מלאכייך וחובלייך, רב חובל ומלאך. למה קוראים לו בשם הזה? על שם שמאפחין את המים. במשוטות, כל הזמן הוא מהפך את המים עם המשוטות שלו כשמנהיגים את הספינה, כאדם המהפך בכף ביצים תרופות לערבן עם המים, אז לכן קוראים להם מלאך. זה דבר ממולח, זה פשוט לערבב, וכל דבר שאדם רוצה לערב יפה יפה מהפכו באצבע או בבזח. אותו דבר כאן, ממולח, פשוט היה צריך לקחת את הכלי או את האצבע ולערבב את כל הסממנים יחד. ממולח טהור קודש, אומר רש"י, מה הם שלושת המילים הללו? זה שלוש מילים שמרמזים על שלושה פעולות שונות. ממולח יהיה, מה פה שממולח יהיה? צריך שזה יהיה מעורבב היטב היטב. וטהור יהיה, מה פה שטהור יהיה? טהור יהיה צריך שכשלכתחילה לוקחים אותו צריך שהוא יהיה טהור, שלא יהיה לו חלילה אטומה. וקודש יהיה, הכסף שממנו קונים את הסממנים יהיה כסף של בית המקדש. סוק למדווה, ושחקת ממנה הדק ונתת ממנה לפני העדות באוהל מועד אשר יוועד לך שמה, קודש קודשים תהיה לכם. שחקת ממנה הדק, זאת אומרת צריך לשחוק את כל הסממנים, ונתת ממנה, מתי שמים את זה לפני העדות? זה למדנו בפרשה הקודמת, בבוקר ובערב, אומר רש"י, ונתת ממנה וגומר, היא כתורת שבכל יום ביום, שעל המזבח הפנימי שבאוהל מועד אשר יוועד לך פעם בשנה, פעם בשנה לכל השנה. אשר יוועד לך שמה, כל מועדי דיבור שקבע לך, אני קובעם לאותו מקום, וזה אוהל מועד. פסוק למד זין, והכתורת אשר תעשה במתכונתה, לא תעשו לכם, קודש יהיה לך לאדוני. אסור לעשות גם כן מתכונת דומה היום, אומר רש"י, במתכונתה, במניין סממני, אסור לעשות את אותו מניין של הסממנים, קודש תהיה לך להשם, שלא תעשינה אלא לשמי. כשעושים את זה, זה רק עושים את זה לשם שם הקדוש ברוך הוא. פסוק למתחת, הפסוק האחרון של הנושא הזה, איש אשר יעשה כמוה להריח בה ונחרט מעמיו. אסור לבן אדם לעשות המרקחת במטרה להריח, אבל מה? אומר רש"י, להריח בה אסור, אבל אתה, אבל עושה אתה במתכונתה משלך כדי למוכרה לציבור. היו כאלה אנשים שהיה להם מומחיות לעשות את הקטורת, הם היו עושים את זה למען למכור את זה למשכן, לבית המקדש. הייתה משפחה שהייתה מומחית לעשות את הקטורת הזו, הם עשו את זה לא להריח, הם עשו את זה בשביל
המשכן.
בשביל המשכן. כתוב שהמשפחה הזו שהיו עושים את הכתורת, הכתורת היה אורח מאוד מאוד טוב, ושאף אחד לא יחשוד בהם, שהם משתמשים בזה לעצמם, אז מכל המשפחה הזו אף פעם קלה, אפילו ביום חופתה, לא כל שכן באופן כללי, אף אישה מהמשפחה הזו לא הייתה מתבשמת אף פעם. כדי שלא יגידו אפילו שהיא לקחה להשתמשה ממה שעשו לכתורת של המשפחה. עכשיו אנחנו הגענו לנושא האחרון, לא, עוד שתי נושאים שעם זה מסתיים השבוע היומי. וידבר אדוני אל משה לאמור, ראה, קראתי בשם בצלל בן אורי בן חור למטה יהודה. אומר רש"י, קראתי בשם לעשות מלאכתי את בצלל, קראתי למצלל ואמרתי יש אחד מיוחד בעם ישראל שהוא יודע להיות ממונה על כל העבודה הקשה הזו של עשיית המשכן. פסוק ג', ומלא אותו רוח אלוהים בחוכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה. אומר רש"י, בחוכמה מה זה? מה שאדם שומע דברים מאחרים מלמד. יהיה לו חוכמה, מה שהוא ילמד מה שאחרים יגידו לו, או שיספר לו מה צריך לעשות. ובתבונה, מבין דבר מליבו מתוך דברים שלמד. אחרי שקיבלת ולמדת, אתה עכשיו מבין לבד להרחיב את הידע. ובדעת, רוח הקודש. יהיה לו גם רוח הקודש לכוון לדעת בדיוק מה צריך לעשות. פסוק ד', לחשוב מחשבות לעשות בזהב ובכסף ובנחושת. מה זה לחשוב מחשבות? צריך לעמוד ולחשוב כל היום. אומר שלא למדנו, אם אתם זוכרים, כמה פעמים מעשה חושב. מה זה מעשה חושב? אתם זוכרים שזה הריגה מיוחדת שצד אחד לא דומה לצד השני. מה שרשי אומר, לחשוב מחשבות זה הריגה את מעשה חושב. פסוק ה', ובחרושת אבן למלות, ובחרושת עץ לעסוק בכל מלאכה. אומר שהיא בחרושת לשון אומנות. היה אומנות לעשות באבן, היו אומנות לעשות בעץ, כי היה צריך להיות מומחיות באותם דברים. כמו חרש חכם. מה זה חרש חכם? אדם חכם בעל מקצוע טוב. ואונקלוס פירש ושינה בפירושנו. תראו את המילה חרושת באונקלוס, לא דומה תרגום חרושת באבן ולא דומה תרגום חרושת בעץ. באבן הוא קורא לזה אומנות, ובעץ הוא קורא לזה נגרות. כמו שאנחנו היום אומרים שהאומנות של אבן יש לה שם אחד, והאומנות של עץ יש לה שם אחר. שאומן אבנים קרוי אומן וחרש עץ קרוי נגר. למלות, מה הייתה מומחיות של אבנים? להושיבה במשבצת שלה במילואה. היו אבנים שונים באפוד, בחושן, היה צריך לשים את כל אבן בדיוק, היה מומחיות גדולה, אז היה מומחיות שם לעשות המשבצת למושב, למידת מושב האבן ועובייה. פסוק ו', ואני נתתי איתו את אוליאב בן אחי סמך למטה דן, ובלב כל חכם לב נתתי חוכמה, ועשו את אשר, את כל אשר ציוויתיך. אם בצלל היה שותפות של אוליאב, ובנוסף היו עוד חכמים שעזרו להם, בלב כל חכם לב וגומר, ועוד שאר חכמי לב שבכם, וכל אשר נתתי בו חוכמה, ועשו את כל אשר ציוויתיך. פסוק זין, את אוהל מועד, ואת הארון לעדות, ואת הכפורת אשר עליו, ואת כל כלי האוהל. אומר רש"י, ואת הארון לעדות, מה הפירוש? לצורך לוחות העדות. פסוק ח', ואת השולחן, ואת כליו, ואת המנורה הטהורה, ואת כל כליה. ואת מזבח הקטורת. אומר רש"י, התאורה, מה פירוש המנורה התאורה? רק המנורה הייתה תאורה, כולם היו תאורים. אומר רש"י, התאורה על שם זהב טהור. התאורה פירושו שזה היה עשוי מזהב זקוק ולצורה.
זה על הפועל. כל מה שהוא לימד את משה רבינו.
על הפועל, ויש שתי הפרשיות הבאים, פרשת ויקל ופקודי. פסוק ט', ואת מזבח העולה ואת כל כליו, ואת הכיו ואת קנו. פסוק י', פסוק י', ואת בגדי השרד ואת בגדי הקודש לארון הכהן ואת בגדי בניו לכהן. אומר רש"י, ואת בגדי השרד, מה זה בגדי השרד? אומר אני, לפי פשוטו של מקרא, שאי אפשר לומר שבבגדי כהונה מדבר. בגדי השרד זה לא הבגדים של הכהנים. למה? לפי שנאמר אצלם, ואת בגדי הקודש לארון הכהן ואת בגדי בניו לכהן. על בגדי הכהנים כתוב בהמשך את בגדי הקודש, אז אי אפשר להגיד שבגדי השרד זה בגדי הקודש, אלא אילו בגדי השרד הם בגדי התחלת והרגמן ותולעת שני המורים בפרשת מסעות. זה היה בגדים שהיו צריכים במסעות לעטוף את כל הארון, לעטוף את המזבח, לא לקחו אותם גלוי, היה צריך, זה נקרא בגדי השרד, בגדים שעטפו אותם, את הכלים החשובים. כתוב בפרשת מסעות, נלמד זה בעזרת השם בספר במדבר, ונתנו עליו בגד תחלת, ונתנו עליו בגד הרגמן, ונתנו עליהם בגד תולעת שני. אז הבגדים הללו שכיסו את הכלים, זה נקרא בגדי השרד. ונראים דבריי, אומר שיש לי הוכחה שאני צודק, שנאמר, כתוב, נלמד בעזרת השם בפרשת פקודי, ומנתחלת וארגמן ותולעת השני עשו בגדי שרד לשרת בקודש, ולא הוזכר שש עמהם. שם שכתוב על בגדי שרד, כתוב תחלת, ארגמן, תולעת שני, שש לא מוזכר. שש זה פשטן. ואם בבגדי כהונה מדבר, אם היו מדבר בבגדי שרד על בגדי הכהונה, לא מצינו באחד מהם ארגמן או תולעת שני בלא שש. בבגדי כהונה, בכל הבגדים היה גם פשטן, גם שש. לכן חייבים להגיד שבגדי השרד, הכוונה היא לא לבגדי הכהנים, אלא לבגדי הכיסויים לכלים, בית המסעות. בגדי השרד, יש מפרשים לשון עבודה ושירות. שרד זה מלשון שירות, כתרגומו, כמו שאונגלוס מתרגם, לבושי שימושה. שימושה שרד זה שימוש, זה עבודה. ואין לו דמיון במקרא. אין בכל הפסוקים, ואין לו דמיון במקרא, אין בכל הפסוקים בפסוק, בתורה, מילה דומה לשרד. ואני אומר שהוא לשון ארמי, כתרגום של כלאים, ותרגום של מחבר, גם בכלאים וגם במחבר, אונקלוס מתרגם שרד, שרדה, שהיו הרוגים במחת עשויים נקבים נקבים. רש"י אומר שנראה לי ששרד זה מילה בארמית שזה מראה על צורת ההריגה. פשוט כלי, בגד שהרוג במעשה מחת, בצורה של כלאים, זה נקרא שרד. לכן בכלאים הוא קורא שרדה, במחבר שהיה על המזבח כתוב שרדה. שרד זה פשוט צורת ההריגה. נציף מזבלז.
זה לא שייך.
פסוק י' א', ואת שמן המשחה ואת קטורת הסמים לקודש, ככל אשר ציוויתיך יעשו. אומר רש"י, ואת קטורת הסמים לקודש, לצורך הקטרת ההיכל שהוא קודש. עכשיו אנחנו מגיעים לנושא האחרון, הפסוקים האחרונים, שזה הנושא המשלים את העניין של הקטורת. מדובר כאן על שבירת שבת, אבל זה קשור גם כן למשכן, כפי שנראה מיד. היום אמר אדוני אל משה לאמור, ואתה דבר אל בני ישראל לאמור, אך את שבתותיי תשמעו, כי אותי ביני וביניכם לדורותיכם, לדעת כי אני אדוני מקדישכם. אומר רש"י, ואתה דבר אל בני ישראל, ואתה, אף על פי שהפקדתיך לצוותם על מלאכת המשכן, אל יקל ביניך לדחות את השבת מפני אותה מלאכה. אל תחשוב שמותר בשבת גם כן לבנות את המשכן. שבת זה שבת, מגיע שבת, לא נוגעים בשום דבר בבניית המשכן. אך את שבתותיי תשמורו, אף על פי שתהיו רדופים וזריזים בזריזות המלאכה, יהיה לכם כזו אמביציה לגמור מהר, שבת אל תדחם מפניה, לא דוחים שבת. כל אחין ורקין מיוטין, איפה שכתוב אח או רק, זה בא למעט. אומר אח, תמעט מהמשכן, את שבתותיי תוסיף על השבת ולא למעט מהשבת. למעט שבת ממלאכת המשכן. שבת לא עושים עבודה במשכן. כי אותי ביני וביניכם, אות גדולה היא בינינו שבחרתי בכם שבת. שמירת השבת זה סימן גדולה בין עם ישראל הקדוש ברוך הוא, שהוא בחר בהם. בהנחילי לכם את יום מנוחתי למנוחה. מנוחת הבורא זה מתנה למנוחת בני ישראל. לדעת האומות בא, כי אני השם מקדשכם. האומות כולם רואים את השבת, בזה הם רואים שהקדוש ברוך הוא קדש את עם ישראל. פסוק י' ד', ושמרתם את השבת, כי קודש היא לכם. מחללי המות יומת, כי כל העושה במלאכה, ונחרטה הנפש ההיא מקרב עמיה. אומר רש"י, מות יומת, אם יש עדים והתראה, אם יראו אנשים, בן אדם שעשה מלאכה בשבת, ועדים ראו את זה, ויתרו בו שאסור לעשות מלאכה בשבת, ואז מה יקבל אדם הזה? יקבל עונש סקילה. ונחרטה, נחרטה זה קראת, מיתה בידי שמיים, זה בלא התראה. אם לא היה עדים ולא יתרו בו, אז הקדוש ברוך הוא יטפל בו. מחלליה, מה פירוש המילה מחלליה? הנוהג בחול בקדושת האדם, שעושה מלאכה בפרסיה כמו יום חול, ורואים אותו עדים ומטרים בו, אז הוא יקבל את העונש שציינו מות יומת. פסוק תתוו, ששת ימים יעשה מלאכה, וביום השביעי שבת שבתון קודש לאדוני, כל העושה מלאכה ביום השבת מות יומת. אומר רש"י, שבת שבתון, מה פירוש שבת שבתון? מנוחת מרגוע ולא מנוחת הרי. המנוחה של שבת לא צריכה להיות מנוחת הרי ככה, בוא ננוח קצת אבל עדיין אנחנו טרודים. צריך להיות מנוחת מרגוע, תרגיש בשבת כאילו אין לך שום בעיות. כי למדנו כבר את הלשון הזה בפרשת יתרו, כאילו כל מלאכתך עשויה, אין לך שום בעיות קודם, הכל גמור. שבת שבתון, למה כתוב פעמיים כפל? לכך כפלו הכתוב לומר שאסור בכל מלאכה אפילו אוכל נפש, אסור אפילו לעשות בישול לאכילה. לא כמו בחגים שמותר לבשל. שבת אסור לעשות שום דבר. וכן יום הכיפורים, גם ביום כיפורים אסור לבשל. שנאמר בו שבת שבתון הוא לכם. אסור בכל מלאכה, אבל יום טוב, יום שהוא לא חג, לא נאמר בו כי אם ביום הראשון שבתון, ביום טוב לא כתוב שבת שבתון, כתוב רק שבתון, ביום השמיני שבתון. לכן איזה דברים אסור לעשות בחגים? אסורים בכל מלאכת עבודה.
מותרים
במלאכת אוכל נפש, לכן מותר לבשל בחגים, כי לא כתוב שבת שבתון. קודש להשם, שמירת קדושתה לשמי יהיו במצוותי. כשאנחנו שומרים על השבת, הקדושה שאנחנו שומרים זה מצוות השם וזה לשם השם. פסוק ט"ז, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויינפש. אומר רש"י ויינפש כתרגומו, מה התרגום של המילה ויינפש? ונח, קדוש ברוך הוא נח. וכל לשון נופש הוא לשון נפש. נופש זה בא משורש נפש. למה? שמשיב את נפשו. משיב, אדם שנח אז הוא חוזר לעצמו, הנפש חוזרת לעצמה, הוא נשימתו שמשיב נפשו ונשימתו בהרגיעו מתורך המלאכה. אדם שטורח ועובד יש לו קוצר נשימה, אבל כשאדם נח מחזיר לעצמו את הנשימה, מחזיר לעצמו את הנפש.
הנשמה.
עכשיו שואל רש"י שאלה, ומי שכתוב בו לא יף ולא ייגע, וכל פועלו במאמר, הוא לא עבד קשה, במילים הוא ברא את העולם. הכתיב מנוחה לעצמו, מה הוא כתב על עצמו, הוא נח, מה הוא עבד קשה שהוא היה צריך לנוח? למה כתוב על עצמו שבת וינפש? ואני רש"י לסבר האוזן מה שיכולה לשמוע. תודה שאנחנו משתמש בסגנון כזה שאנחנו כבני אדם נוכל להבין. אבל לא שהוא היה צריך לעבוד קשה, אחרי עבודה קשה הוא פשוט נח. כי היה לו זה, לא המובן הפשוט של הדבר.